מנחות, דף נון גימל, מתחילים בעזרת השם, שעה טובה. פרק החמישי של מסכת מנחות, פרק כל המנחות. הפרק הבא עוסק בצורה, איך מכינים את המנחה, כל מנחה ומנחה. מה המינון, מה צריך להוסיף, מה אסור להוסיף. ובהמשך, בדרך אגב, גם נכנסים הלכות של דיני ההגשה שמגישים לצד המזבח, דיני תנופה שצריך להרים ולהניף. גם זה בעזרת השם נראה בפרק שלפנינו. אומרת המשנה, כל המנחות באות מצה, חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם שהן באות חמץ. כל סוגי המנחות שקיימות באות קשרות לפסח, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהן לא חמץ, אלא מצה. חוץ מהלחמים של קורבן תודה, היו מביאים 40 לחמים. 10 מתוכם היו צריכים להיות חמץ, הם לא היו כמובן באים מצה. וגם שתי הלחם שהיה בא בחג השבועות, היו מניפים אותו. זה היה מתיר את התבואה החדשה של השנה הנוכחית. היה אפשר להתחיל להביא מזה מנחה לבית המקדש מאז שהיו מניפים את שתי הלחם. גם הלחמים האלה היו עשויים מחמץ. הכהנים בבית מקדש היו צריכים להתמודד עם מציאות מורכבת כשהיו באים לעשות מנחה או לחמים מחמץ. למה? כי יש מינון מדויק כמה סולת לשים בכל לחם ולחם, ובשביל להחמיץ את העיסה היו זקוקים לסעור, שזה היה עיסה מאוד מאוד שתפחה, שהיא כבר יכולה גם להחמיץ עיסות אחרות. אם אני לוקח עיסה של סעור, מכניס לתוך הסולת, אז זה פוגע לי קצת בכמות של הסולת המדויקת. קשה לי לדעת את המידה המדויקת של הסולת, ברגע שאני שם חלק סולת כמח וחלק סעור שהוא מוכן כבר בתור דבר שמטפיח את העיסה. אז איך מייצרים את הלחמים האלה שהם חמץ? ישנם שתי אפשרויות. רבי מאיר אומר, השעור בודה להן מתוכן ומחמצן. מה שהיו עושים, היו לוקחים את המידה המדויקת של הסולת, שממנה היו צריכים תכף להכין את החמץ. היו לוקחים קצת מתוך המידה הזאת, מערבבים את זה ולשים את זה במים, מחכים שהוא יחמיץ, מחזירים אותו בחזרה לתוך הסולת, ואחרי זה לשים את שאר הסולת, ויוצא שיש פה גם שעור וגם את שאר הסולת. רבי יהודה אומר, אף היא אינה מן המובחר. זה לא יהיה שעור כמו שצריך, ברגע שאתה עושה בצורה כזאת, שאתה עכשיו הלכת, הוצאת קצת מהסולת, החמצת את זה, זה לא באמת, בסופו של דבר, יהיה שעור איכותי שיחמיץ טוב את העיסה. לכן, מה דעתי שצריך לעשות? אומר רבי יהודה, אלא, מביא את השעור, לך, קח מהבית, שעור, מוכן, קומפלט, כמו שאומרים, ואת זה תכניס בתוך הכלי ריק, ששם אתה תכף הולך ללוש את שאר הלחמים. ונותנו לתוך המידה, כשהמידה ריקה עדיין, וממלא את המידה עד הכמות כמה שצריך בשביל אותו לחם, שתי הלחם או לחמים של תודה. אמרו לו, אז החכמים אמרו לרבי יהודה, מה בכל זאת לא מסתדר בצורה איך שאתה רוצה, להחמיץ את המנחה, את הלחמים האלה. אף היא הייתה חסרה או יתרה. קשה מאוד למדוד שיעור בצורה כזאת. רש"י מסביר ממש בצורה מפורטת. אומר רש"י, כגון, אם השעור עווה, הוא מגובל בקושי במעט מים. אם שמו רק מעט מים בשעור והגיבול שלו הוא נורא קשה. אינו מחזיק נפח גדול כאילו היה קמח. הוא לא מחזיק באותו נפח גדול כאילו שהוא רק היה קמח, ולכן נמצא היסרון יתר, יוצא שאם כן יש פה יותר מיסרון. לפי שאם לא היה שעור מגובל, היה נפחו גדול מעכשיו, אם לא שהיה פה חלק מהכמות של היסרון, שהיא למעשה השיעור, אם היא לא שהייתה השיעור מגובלת, אז היה נכנס פה נפח, הנפח היה יותר גדול מאשר עכשיו שהנפח הוא פחות. ואם אינו מגובל יפה, ואם נאמר שהגיבול של השיעור הוא לא כמו שצריך, למה? שנתן בו מים הרבה, הוא גיבל את השיעור עם הרבה מים, עשה אותו בלילה יותר רכה. נמצא נפחו גדול משאילו היה קמח, הנפח שלו עכשיו הוא הרבה יותר גדול, למה? כי הרי יש בו גם הרבה מים, המים גם תופסים מקום. ונמצא יסרון חסר, אז אם כן עכשיו חסר ביסרון מהסולת, יש פה כמות פחות של סולת, כי הרי המים תופסים מדי הרבה מקום. אם כן, שאם לא בשביל המים לא היה מלא, אם כן יוצא שאם הגיבול שלו הוא קשה, אז יש פה רק קצת מים, אז אם כן, יש פה מדי הרבה סולת. ואם הגיבול הוא רך, בלילה דקה, ויש פה הרבה מים, אז המים תופסים בעצם מקום של סולת, אז יש פה מדי קצת סולת. אז ברגע שאתה שם פה שיעור מוכן, מגובל כבר, אז תופס מקום. או שהוא לוקח, או שהוא מדי קצת מקום, אז זה למעשה פוגע במידה המדויקת של הסולת, שהיא מעכבת. לכן הדרך שלך היא קצת, יש בה את הבעיה הזאת. לעומת זאת, בדרך של רבי מאיר, שקודם כל היו ממלאים את המידה בדיוק במינון המדויק של הסולת, ואחר כך היו מוציאים מתוכה מעט סולת ומגבלים אותה והופכים אותה לסעור, אז אין לנו בעיה של המידה המדויקת, כי מלכתחילה שמנו את המידה המדויקת. טוב, עכשיו הגמרא מביאה על העניין של המשנה, ספק שהיה לחזל. בא מיני רבי פריידה, תכף נראה עליו דברי אגדה מאוד מרתקים, הוא שאל שאלה מרבי עמי, מניין לכל המנחות שהן באות מצה? איזה מין שאלה זאת? מאיפה לומדים שמנחה כל המנחות צריכים להיות, איך שקראנו לזה, קשרים לפסח, שהם צריכים להיות מצה ולא חמץ? מנהלן? מה זאת אומרת מנהלן? דכתיב בה, כתיב בה, איפה שכתוב מפורש שהיא טעונה מצה, כתוב, הפסוק אומר שהיא טעונה מצה, דלא כתיב בה, כתיב בה, ואיפה שלא כתוב שצריך שזה יהיה מצה, אז באמת כתוב מפורש שזה צריך להיות חמץ. אז על איזה מקרה אתה מדבר שיש לך ספק מאיפה אנחנו יודעים שזה צריך להיות מצה? ועכשיו הגמרא מביאה את הפסוקים. זאת תורת המנחה, הקריב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח, עד הפסוק שכתוב בהמשך, והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו מצות תאכל, שם כתוב כל הרשימה של המנחות, וכתוב על זה שזה צריך להיות מצה. אז ואיפה שכתוב שצריך להיות חמץ, כתוב מפורש, צריך להיות חמץ. אמר לי, מצווה לא קמי בעיה לי. איפה שכתוב שיש מצווה שזה יבוא מצות, אז זה ודאי שאין לי ספק. התורה מצווה אותנו להביא מצות, זה ברור, אבל מאיפה אתה יודע שאם מביאים את זה חמץ, זה פסול? זה השאלה שלי. כי קמי בעיה לי לעכב, שאם לא שזה מצה, זה פסול. אמר לי, לעכב נע מכתיב, לא תאפה חמץ. שהתורה אומרת שפעם נוספת, שזה צריך להיות דווקא מצא, לא תאפי חמץ, זה בא לומר שזה מעכב. הכתוב אמר את זה פעם שנייה כדי לומר שזה מעכב. שאלת הגמרא עכשיו, שלושה שאלות, בעצם דבר שמתמודד, לקחת את הפסוק הזה, ללמוד את אותו דבר מהפסוק שהזכרנו, שאם כן יוצא שהפסוק הזה בעצם לא מיותר. מתקיף לרב חיסדא, ואימא לא תאפי חמץ אל הסיור, אולי נגיד שזה בא ללמד אותנו, שמותר לעשות, שמותר לעשות את המנחות שצריכות לבוא מצה גם מעיסה שעדיין לא מצה, שהיא כבר לא מצה אלא היא סיור. מה זה סיור? סיור זה עיסה שנמצאת בשלב שבין שהיא הייתה מצה, אבל לבין שהיא עדיין לא חמץ, היא בשלב באמצע. אז ישנם שני מצבים כאלה. יש מצב שנקרא החשיפו פניו, שהעיסה כבר מתחילה להחשיף צבע כסף, להלבין. זה סוג של שלב מסוים, מי שמבין בעיסות יודע מה הכוונה. שלב מסוים בעיסה לפני שמתחילה להטפיח, שהיא מחשיפה פניה. זה לפי דעת רבי מאיר נקרא סיור. ויש שלב מאוחר יותר, שכבר מתחיל ממש להיות כאלה מין סדקים. סדקים בעיסה. זה כבר שלב יותר מאוחר, שלפי דעת רבי יהודה זה הזמן שזה נקרא סיעור. בכל אופן, זה בא לומר שכשזה עדיין רק סיעור, מותר להביא מנחה של מצה בשלב כזה, וזה מה שכתוב, לא תאפה חמץ, אבל אם זה רק סיעור, אפשר כן. סיעור דמן, שואלת הגמרא, לפי איזה שלב של סיעור אתה מדבר, ולפי איזה דעה? כי הרי יש, יחשיפו פניו, שזה דעת רבי מאיר, ויש שיש בו סדקים כקרני חגבים, לפי שיעור של הקרן של החגב, שזה דעתו של רבי יהודה, שזה הזמן שזה נקרא סיור. אז הגמרא עכשיו דנה, אי לרבי מאיר לרבי יהודה, אם דובר פה מצב כזה עכשיו, שכבר החשיף פניו של העיסה, שזה נקרא סיור לפי דעת רבי מאיר, אז רבי יהודה שסובר שזה עדיין לא נקרא סיור, ובאותו זמן אפשר עדיין להביא את זה בצורה של מנחה של חמץ, של מצה, הרי זה לא יכול להיות. למה? כי הרי מצה מעליה היא. אם לפי דעת רבי יהודה זה עדיין לא נמצא במצב אפילו של סיור, אז מה זה בעצם? מה לפי רבי יהודה יחשיפו פניו נחשב? מצה גמורה. אז פשיטה שאפשר עם זה להביא מנחה של מצה. אי דרבי יהודה, דיינו, דרבי יהודה פה הכוונה שלב מסוים של סיור. אם זה נמצא במצב שלפי רבי יהודה זה נקרא סיור, שכבר יש לו סדקים, לפי דעת רבי מאיר אתה רוצה להגיד שמה? שזה יהיה עדיין כשר? זה ודאי שלא. אז שזה יהיה פסול בגלל שזה כבר חמץ? נו, גם זה פשיטה. חמץ מעל יהוא, זה ודאי לא יהיה כשר, זה ודאי פסול, זה נקרא חמץ לפי דעת רבי מאיר בשלב הזה. אצל רבי מאיר סיור זה שלב קודם, פה זה כבר חמץ גמור. אי דרבי מאיר לרבי מאיר, מה תגיד? שזה נמצא עכשיו במצב שהחשיפו פניו, שלפי דעת רבי מאיר זה נקרא סיור, ועל זה באים לומר לנו שזה יהיה כשר? הרי מדלקי עלי חמץ הוא. הרי רבי מאיר אומר שבשלב כזה, מי שיוכל את זה בפסח, יהיה חייב מלכות. סימן שזה נקרא חמץ. אז איך תביא מנחה בשלב כזה, בתור מנחה שצריכה לבוא מצה? אז ודאי שזה לא, התורה לא באה לרבות את המצב הזה, שאפשר להביא מנחה אז. אלא אומרת הגמרא, דרבי יהודה לרבי יהודה. השלב שכבר יש פה כקרני חגבים, דיינו יש פה כבר סדקים בעיסה, לפי דעת רבי יהודה שזה עדיין לא נקרא חמץ אלא זה נקרא סיור, שרבי יהודה אומר שמצד אחד לא מקבלים מלכות מי שאוכל את זה בפסח, אבל מדי רבנן זה יהיה אסור בהנאה בפסח. אז המצב הזה, החידוש הוא שאפשר להביא מנחה של מצה, סיור שנמצא בשלב שיש לו סדקים כקרני חגבים, שלפי רבי יהודה זה נקרא סיור. אז אם כן, אבל על כל פנים יש לנו מה ללמוד מהפסוק, לא תאפה חמץ, שבשלב שזה רק סיור לפי דעת רבי יהודה, אפשר כן להביא מנחה בזמן כזה. עוד דבר שאפשר ללמוד מהפסוק הזה, מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, ואימא, לא תאפה חמץ, אבל מה כן? אלא חלוט, דהיינו אם שפכו מים רותחים על הקמח, על העיסה לפני, כן? אם זה היה חלוט במים רותחים, לפני שעשו ממנה תלישה, שחלטו את הקמח לפניכם ברותחים, או את הגרעינים לפניכם ברותחים, אז על זה אנחנו נאמר שזה לא נקרא חמץ, ואפשר מזה לעשות מנחה של מצה. אולי נגיד שזה מה שמרבה הפסוק לא תאפה חמץ. אומרת הגמרא, חלוט מים יהיו רבוחה. הרי מה זה בעצם חלוט? שחולטים אותו במים רותחים. זה נקרא מנחה של רבוחה. יש מנחות מסוימות שחייבים לחלוט את ה... קמח, את הסולת לפני שהם מכינים מזה מנחה, זה נקרא מנחת רווחה. נו, אז אם כן, אם זה נקרא רווחה, אי דאיקא רווחה כתיב ברווחה, והא לא כתיב ברווחה. הרי יש מנחות מסוימים שהתורה אומרת שצריכים לבוא רווחה, על זה התורה לא אומרת שזה צריך לבוא רווחה, אז כנראה שזה באמת רווחה לא בסדר שיהיה בזמן הזה. אז אי אפשר להגיד לא תאפה חמץ, אבל אם זה רווחה זה כן טוב. לא! כי התורה לא רוצה שזה יהיה רווחה, כי אם כן היא הייתה אומרת מפורש שזה יהיה רווחה, במקרים שהיא רוצה שזה יהיה רווחה, היא כותבת את זה מפורש. שואלת הגמרא, ואימא, מי אמר לך שאם כתוב רווחה, רק אז אפשר להביא את זה רווחה, ואם לא אי אפשר? אולי אפשר לומר, ואימא, דכתיב ברווחה, מצווה ברווחה. אם כתוב מפורש שצריך להיות מנחה רווחה, אז יש מצווה שהיא תהיה רווחה בדווקא. אבל דלא כתיב ברווחה, היא באה רווחה להיטי, היא באה מצה להיטי. אם לא כתוב שזה צריך לבוא רווחה, אז לא צריך להביא את זה רווחה, אבל אם רוצים, אפשר אולי כן להביא את זה רווחה. אז אם כן, אפשר להגיד שמה שכתוב לא תאפה חמץ, בא לרבות שאפשר גם להביא רווחה, כי זה עדיין לא חמץ. בכאלה שצריכים לבוא מצה. אפשרות שלישית, מה שאפשר ללמוד מהפסוק לא תאפה חמץ, מתקיף לה, רבינה, ומה, לא תאפה חמץ, למקם גברה בלב באלמה. אולי נגיד שאם בן אדם כן הביא את זה בתור חמץ, הוא יהיה חייב מצוות לא תעשה, אבל ויפסולי, לא מפסלה, אבל להגיד שיהיה פסול, אם הביאו את זה חמץ, אולי נגיד שזה לא יהיה פסול בדיעבד. אז אין פה מקור שזה צריך להיות מצב, ואם לא, זה יהיה פסול. טוב, אומרת הגמרא, אז אם כן, אבל על כל פנים, הפסוק הזה, שלא תאפה חמץ, לא בא ללמד אותנו לעכב על כאלה מנחות שצריכים לבוא מצה, שאם הם באו חמץ זה יהיה פסול. כי אפשר ללמוד מזה את כל שלושת הדברים שאמרנו, או סיעור, או רווחה, או רק מצוות לא תעשה. אז מאיפה נלמד באמת שאם מנחה צריכה לבוא מצה והביאו אותה חמץ, המנחה תהיה פסולה. אלא אומרת הגמרא, מביאים לזה מקור אחר, מנלן, כדתניה, מצה, ככה כתוב הפסוק אומר לגבי מנחה. יכול מצווה, אולי נגיד שזה רק לכתחילה שזה יהיה מצה, אבל אם לא הביאו מצה זה בכל זאת יהיה קשר אולי. אומרת הגמרא, לא, תלמוד לומר תהיה. המילה תהיה זה לעכב. הכתוב כבאה חובה. חייבים שזה יהיה מצה, ואם זה לא מצה זה פסול. באמיני רבי פריידה מרבי עמי. שאלה נוספת שהוא שואל אותו. מניין לכל המנחות שנילושות בפושרין, במים פושרין, לא חמים ולא קרים, ומשמרן שלא יחמיצו, שצריך כל הזמן להתעסק עם העיסה כדי שהיא לא תהיה חמץ. מאיפה לומדים את זה? נלמדנה מפסח? מה אתה אומר, רבי עמי? אולי נלמד את זה ממצה בפסח, ששם כתוב, תכתיבו שמרתם את המצות, שצריך בפועל כל הזמן לשמור על זה, שזה לא יחמיץ, צריך להתעסק עם זה כל הזמן. אמר לי, לא צריך להגיע עד פסח. בגופה כתיב, יש במצווה של מנחות שצריכים לבוא מצה, שם בעצמו כתוב שצריך להתעסק עם זה כל הזמן, ולשמור על זה שזה לא יחמיץ. פסח, מצה תהיה, תהיה מלשון אחייה, דהיינו, תכשיר אותה, תשמור עליה, תתעסק איתה כל הזמן שלא תחמיץ. שואלת הגמרא רגע, והפיקת לעכב, הרי אמרנו שהפסוק הזה בא לומר תהיה, שכאלה מנחות שצריכים לבוא מצה, אם יביאו אותם חמץ, זה פסול, זה מעכב. עונה הגמרא, יש פה שתי לימודים במילה הזאת. אם כן, נכתוב קרא מצה היא, מהי תהיה? המילה תהיה, שהיה אפשר לכתוב היא, כתוב תהיה, זה בשביל שתי לימודים. שם את מן התרתי, גם שמנחות שצריכים לבוא מצה, אם הביאו אותם חמץ זה פסול, וגם שצריכים כל הזמן להתעסק עם המנחה כדי שהיא לא תחמיץ. אמרי לרבנן לרבי פריידה, הוא ישב בבית, ואמרו לו, כבוד הרב, יש פה בפתח אדם מאוד חשוב, רבי עזרא. רבי עזרא, בר בריידה רבי אבטולס, הוא נכד של רבי אבטולס, שרבי אבטולס הזה, דהוא עשירי לרבי אלעזר בן עזריה. הוא דור עשירי לרבי אלעזר בן עזריה. והייחוס לא נגמר. דהוא רבי אלעזר בן עזריה בעצמו, הוא דור עשירי לעזרא הסופר. והוא בעצמו קאי הבא, והוא עומד פה בשער של הדלת. תכבד אותו. אמר, מי כולהי? מה אתם מספרים לי את הייחוס? מי אבא? מי האב? למה אתם צריכים לספר לי את כל הייחוס שלו? ייחוס דבר גדול מאוד, אבל אי בר אוריין הוא, אם הוא בן תורה, יאי, אז זה יפה, זה טוב. אי בר אוריין הוא בר אבהן, אם הוא גם בן תורה וגם בעל ייחוס, גם יאי, אז זה טוב, ממש יפה וזה טוב, אבל והיא בר אבאן ולא בר אוריין, אבל אם הוא רק מיוחס, אבל הוא בעצמו לא בן תורה, אז חלילה, אישה תכלי, אש תוכלהו. אז אתם מתכוונים להגיד שהוא בעצמו בן תורה, או שהוא רק מיוחס? אמרו לי, בר אוריין הוא, הוא בן תורה. אמר להו, לייעול ולייטי, שיכנס ויבוא. עד רבה, שבאמת ייכנס ויבוא. חז ידע ואחיר הדעתי, הוא ראה רבי פרידה, שרבי עזרא לא שמח מספיק. פתח ואמר, אז הוא פתח ואמר דרשה בשבחו של 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 היחוס. אמר לו ככה, הפסוק אומר, אמרת להשם, השם אתה, טובתי בל עליך. מה הפירוש של הפסוק? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אחזק לי טובה, מגיע לי שאתה תחזיק לי טובה, שתכיר לי טובה. למה? שהודעתיך בעולם, ייחדתי את שמך בעולם הזה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, טובתי בל עליך. לא, אני לא נותן לכם טובה, לא מחזיק לכם טובה, אלא על מי? איני מחזיק טובה אלא לאברהם, יצחק ויעקב, שהודיעו נתחילה בעולם. להם אני מחזיק טובה. שנאמר, לקדושים אשר בארץ אימה, אותם קדושים שנמצאים בארץ, במערת המכפלה, להם אני מחזיק טובה. והדירה היא כל חפצי, רק בם באותם הצדיקים. כיוון דשמעי, רבי עזרא שמע, איך שרבי פרידה אמר, את המילה אדיר, אומר דרשה במילה אדיר, דיקה אמר אדיר, פתח ואמר, בוא תשמע דבר אגדה על המילה אדיר. יבוא אדיר, ויפרע לאדירים, מאדירים באדירים. מה הפירוש? יבוא אדיר, זה הקדוש ברוך הוא. מי אמר שהקדוש ברוך הוא נקרא אדיר? דכתיב, אדיר במרום השם. מי זה אם לא הקדוש ברוך הוא? ויפרע לאדירים. מי הם האדירים? אלו ישראל שנאמר, ואדיריי בם. מאדירים, אלו המצרים. דכתיב, צללו כעופרת במים, אדירים. באדירים, הם... יאנשו באדירים, במה זה אדירים? אילו מים, שנאמר מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. זה דרשה אחת שאומרת על הנס הגדול שהיה בקריאת ים סוף, שהמצרים, הקדוש ברוך הוא הטביע אותם, והוא פשוט מאוד פרה בשביל עם ישראל למצרים שהוא הטביע אותם בים סוף. עוד דבר דומה, יבוא ידיד בן ידיד, ויבנה ידיד, למי לידיד, איפה בחלקו של ידיד? מה זה? אומרת הגמרא, רגע עוד לא נגמר, והתכפרו בו על ידי הידיד הזה, מי התכפרו בו? הידידים. אומרת הגמרא, מה זה הכוונה? יבוא ידיד, זה שלמה המלך, שלמה מלך ישראל, הוא יבוא, כי הוא הרי ידיד. מאיפה אתה יודע שהוא ידיד? דכתיב, וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו של שלמה המלך, ידידיה, בעבור השם. אז שלמה המלך הוא ידיד, הוא יבנה ידיד. יבוא ידיד, בן ידיד, זה אברהם אבינו, דכתיב מה לידידי בביתי, שעל פי הדרש זה הכוונה לאברהם אבינו. תוספות מביא שעל פי הפשט זה מדבר על ירמיה הנביא, אבל בדרך דרש זה הכוונה אברהם אבינו, כמו שנראה בהמשך של הגמרא, ששלמה המלך הוא נצר לאברהם אבינו. הוא יבוא ויבנה ידיד. מה זה ידיד? זה בית המקדש. דכתיב, מה ידידות משכנותיך? מה ידידות משכנותיך? השם צבקות, זה בית המקדש. לידיד, זה הקדוש ברוך הוא. בית לקדוש ברוך הוא, הוא יבנה בית לשמי. דכתיב, השיר ענה לידידי, שזה בורא עולם. בחלקו של מי? בחלקו של ידיד. מי זה הידיד הזה? זה בנימין. שנאמר לבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח. עליו, בית המקדש, הקודש הקודשים נבנה בחלקו של בנימין, עד המזבח החיצון. והתכפרו בו ידידים אלו ישראל, דכתיב, נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה, ידידים אלה ישראל, הם התכפרו בבית המקדש. בית מקדש זה עניין של ידידות, כך מסבירים המפרשים. לכן דווקא ידיד בן ידיד הוא זה שבנה את הידיד הזה, שהתכפרו בו הידידים. עוד דרשה דומה. יבוא טוב ויקבל טוב, מטוב לטובים. והטוב הצרוף. אבל מה באמת הכוונה פה? יבוא טוב. מי הטוב? מי זה הטוב שצריך לבוא? זה משה רבנו. דכתיב, ותראה אותו כי טוב הוא. והוא יקבל טוב. מה זה הטוב שהוא יקבל? טוב זו תורה. דכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם. ממי הוא יקבל את הטוב הזה? מטוב. מי זה הטוב? זה הקדוש ברוך הוא דכתיב. טוב השם לכל. הקדוש ברוך הוא טוב, טוב לכל. ממנו הוא קיבל את התורה. למי זה מיועד? לטובים. מי הם הטובים? אלו ישראל. דכתיב, היטיבה השם לטובים, לעם ישראל. יבוא זה ויקבל זאת. מי זה? לעם זו. מה זה? אומרת הגמרא, יבוא זה, זה משה. תכתיב, כי זה משה האיש. פסוק אומר, כי זה משה האיש. ויקבל זאת. מה הוא יקבל? זאת, זו התורה. תכתיב, וזאת התורה ששם משה. ממי? מזה. זה הקדוש ברוך הוא. תכתיב, זה כלי וענווהו. למי? לזו. מי זה זו? אומרת הגמרא, לעם זו אלו ישראל שנאמר, עם זו קנית. הקדוש ברוך הוא זה כלי וענווהו, לעם זו אלו ישראל שנאמר, עם זו קנית. למדנו שידיד זה אברהם אבינו, שהפסוק אומר, מה לידידי בביתי? הגמרא מרחיבה בעניין. אמר רבי יצחק, ככה לעבור מהבניין של בית המקדש, לצערנו לחורבן, אבל בעזרת השם, שיבנה במהרה. אמר רבי יצחק, בשעה שחרב בית המקדש, מצאו הקדוש ברוך הוא לאברהם, שהיה עומד בבית המקדש, המהרש"א אומר שהוא התפלל על עם ישראל. אמר לו, מה לידידי בביתי? אמר לו, על עסקי בניי באתי. מה יהיה? מה יהיה איתם? אמר לו, בניך חטאו וגלו. חטאו, שלחת אותם לגלות. אמר לו, שמה בשוגג חטאו. לזה היה בשגגה, למה שלחת אותם? אמר לו, עשותה מזימתה, הם עשו את זה במזיד. זה היה מזימה, זה היה במזיד. אמר לו, שמה מיותן חטאו. הולכים לפי הרוב. אמר לו, הרבים, זה ההמשך של הפסוק. היה לך לזכור ברית מילה. הגמרא אומרת שאברהם אבינו עומד בפתחו של גיהנום, והוא לא נותן לאדם שיש לו ברית מילה להיכנס לשם. ברית מילה. הרי אני נצטוויתי במצווה הזאת. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ואתה את בריתי תשמור. אמר לו, בשר קודש יעברו מעלייך. זה ההמשך של הפסוק. דיינו, הם העבירו מצווה זו. אמר לו, שמה ממתנת להם, היו חוזרים בתשובה. תאר חפיים. אמר לו, כי רעתכי, אז תעלוזי. דיינו, כשהם בעליצות, אז הם מתחזקים יותר ברע. דיינו, רעתכי, אז תעלוזי. מתי שהם בעליצות, הם דווקא נהיים יותר רעים, לצערנו. אז לא היה לי מה לחכות. טוב, מיד הניח ידיו על ראשו, אברהם אבינו, אין יוש. היה צועק ובוכה. ואמר לו, שמא חס ושלום אין להם תקנה? עכשיו הם יהיו בגלות, שמה אתה רוצה שיצא מהם משהו? איך אתה רוצה שהם שמה, אם הם לא התחזקו כשהם היו פה בארץ ישראל עם בית מקדש, איך אתה רוצה שהם יתחזקו בתוך כל הגלות הנוראית הזאת? מה, יש להם בכלל איזושהי תקווה? יצתה בת קול ואמרה לו, זית רענן, יפה פרי תואר, קרא השם שמך. עם ישראל הם כמו זית. מה מיוחד בזית? מה זית? מה שמיוחד בו, זית זו, אחריתו בסופו. אחריתו של הזית היא בסופו. מה שמביא פה שתי פירושים. פירוש ראשון, נטעו עכשיו, אתה נוטע עץ זית, אינו טוען עד זמן גדול. לוקח לו זמן עד שהוא טוען פירות. אבל ואחר כך, טוען פירות הרבה. אחר כך הוא מביא הרבה פירות. לישנה אחרינה, לשון אחרת, שאין מתבשל מעט מעט כשאר אילנות, הוא לא מתבשל עוד קצת ועוד קצת, אלא כולן יחד. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם אבינו, אתה רואה טוב, עם ישראל כשהם בגלות, אני לא מצפה מהם שהם יחזרו בתשובה. אדרבה, אני אשמח לראות אותם חוזרים בתשובה. אבל בסוף שתדע, כולם יחזרו בתשובה. הם יבשילו ביחד בסוף. הלוואי שזה יהיה בטוב, אבל זה יהיה בסוף. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. טוב. מה הזית אחריתו בסופו? אף ישראל אחריתן יהיה בסופן, שהם כולם יחזרו בתשובה. הפסוק אומר, לכל המולה גדולה הצית אש עליה וראו דליותיו. מה הפירוש של הפסוק הזה? אמר רבי חנינא בר פפא, לכל המולה, זה מלשון מילה, מילה. לכל מיליהן של מרגלים, בגלל שהמרגלים, בזמן שמשה רבינו שלח מרגלים, פרשת שלח, לתור ולבדוק את ארץ ישראל, המרגלים דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. בגלל המילים שהם דיברו על ארץ ישראל רע, מה היה התוצאה של זה? נתרועו דליותיהן של ישראל, נשברו הענפים הגבוהים של עם ישראל. מה פירוש? דאמר רבי חנינא בר פפא, דבר נורא, דבר גדול, דיברו המרגלים באותה שעה. הם אמרו משפט שקשה מאוד מאוד אפילו לחזור עליו. כי חזק הוא ממנו. הם אמרו כשהם חזרו שלא יכולים להילחם בעם שנמצא בארץ ישראל, כשאז עדיין היה ארץ כנען. למה? כי חזק הוא ממנו. מה נראה לך זה ממנו? מאיתנו? אל תקרא ממנו, היינו מאיתנו, אלא ממנו, הכוונה מאיתו התברך, חס ושלום. כביכול, שאם הקדוש ברוך הוא יפקיד שם איזה משהו, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. כי הם יתגברו נגדו ולא ייתנו לו להוציא. זה דבר להגיד, שכביכול אלה שנמצאים שם קרוצי מחומר האלה יכולים חלילה למנוע מהקדוש ברוך הוא להוציא את כליו משם. אבל האנשים טעו בטעות הזאת, ואנחנו צריכים לקבל מזה חיזוק, שכשאנחנו לפעמים נמצאים במצב כזה שמי יעזור לנו ואיך נצליח ואיך נעשה ואולי נבטח בקדוש ברוך הוא, הוא כל דבר יכול לעשות, אין דבר שחזק ממנו. בורא עולם חזק יותר מכל דבר. זה באמת הדבר שאנחנו צריכים ללמוד להפך, איך שאנחנו לא יכולים להבין איך יהודים שהיו במדרגה כל כך גבוהה של נשיאים אמרו כי חזק הוא ממנו. אבל לפעמים בן אדם יכול להגיע למצב כזה לפעמים, שהוא, למרות שהוא יודע שיש הכל, אבל לפעמים הוא מרגיש שהאתגר גדול ממנו, למרות שיש לו הבטחה שהקדוש ברוך הוא יעזור, הקדוש ברוך הוא מי שבוטח בהשם חסד יסובבנו. שואלת הגמרא, מתקיף לה רבי חייא ברבי חיננה. משהו לא מסתדר לכל המולה מלשון מילה, מילים של המרגלים. היי לכל המולה גדולה לכל מילה מבעיילי. אם זה באמת מלשון מילים, למה צריכים לכתוב המולה? תכתוב מילה. אלא אני אגיד לך מה באמת הפירוש. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, המולה מלשון חמולה, כי היי מתחלף עם חטא. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, שבשביל זה הבאנו את כל הדרשה הזאת, בגלל שזה המשך למה שראינו קודם, שאברהם אבינו התחנן לקדוש ברוך הוא שיהיה תקווה לעם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, קולך שמעתי, איך שאתה בכית בשבילי על הבנים שלך. אני אמרתי, השתעבדו בארבע מלכויות, כל אחת ואחת כשיעור ארבע מלכויות. הרי כשעם ישראל היו בגלות, אנחנו גלינו לארבע, יש ארבע גלויות, יש בבל, יוון, פרס ואדום. כשעם ישראל היו בבבל, רק הבבלים השתעבדו בהם. כשהיו אצל היוונים, רק היוונים. פרס, רק הפרסיים. גלות אדום, זה הגלות שאנחנו כעת נמצאים בה, הם רק החריבו את בית המקדש. אבל אצל מי אנחנו משתעבדים? אצל כל אומות העולם. זה סבל קשה והיום שעברנו בגלות הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא בהתחלה, לפני שאתה התפללת אליה, אברהם אבינו, התוכנית המקורית הייתה מאוד מאוד קשה. שגם בארבע גלויות, בכל שלושת הגלויות הראשונות, חוץ מגלות אדום, שעם ישראל השתעבדו כמו שמשתעבדים בגלות אדום. כל השעבוד הנורא הזה היו צריכים לעבור גם בגלות בבל, יוון ופרס, לא רק באדום. אבל בזכות התפילה שלך, אברהם אבינו, בזכותך, אשתה, כל חד וחד המי דה פסיק לה. כל שלושת הגלויות הראשונות, מה שנקבע, רק זה מה שיהיה. דיינו, משתעבדו בבבל, רק השיעור של בבל, יוון, רק השיעור של יוון, ופרס, רק השיעור של פרס. באדום, כן, השתעבדו בכל האומות העולם, וזה באמת צער מאוד גדול. זה לשון אחת. והיא קדם, ראי, יש כאלה אומרים לשון אחרת, אני אמרתי בזה אחר זה. לגבי הגלות האחרונה, גלות אדום, אני תכננתי שהרי עם ישראל משתעבדים לכל אומות העולם. הקדוש ברוך הוא פיזר את עם ישראל בכל ארבע רוחות השמיים. הקדוש ברוך הוא תכנן שכל עם ישראל ביחד יעברו את כל הגלויות אחד אחרי השני. שכולם יהיו באירופה, בספרד, באינקוויזיציה, בארצות המזרח, בכל המקומות, בכל הסבל שהיה, שכל עם ישראל ביחד יסבול. אבל בזכות התפילות של אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא חילק את זה. הוא פיזר את כל עם ישראל בכל המקומות, וכולם סובלים, כל אחד סובל רק את אותו אומה שהוא נמצא ביניהם. אבל עם ישראל למשל לא חייב להיות דווקא שאותם יהודים יסבלו גם בפולין וגם בארצות המזרח. אלא הקדוש ברוך הוא פיזר את עם ישראל בין כל האומות וכולם יחד סובלים אצל כל הגלויות, אבל לא כל אחד ואחד סובל את כל הגלויות. בזכות התפילה של אברהם אבינו. אמר רבי יהושע בן לוי, הרי זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך של עם ישראל, ככה הפסוק אומר. למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית? אין עליו נושרין, העלים של הזית לא נושרים לא בימות החמה, לא בקיץ ולא בימות הגשמים, לא בחורף. אף ישראל אין להם בטלה עולמית, לא בעולם הזה, הם בחיים לא התבטלו, למרות כל התוכניות הפתרונות הסופיים וכל הסיפורים. עם ישראל בעולם הזה לא בטלים, נקודה, ולא רק בעולם הזה, כמובן גם בעולם הבא, ולא לעולם הבא. ואמר רבי יוחנן, למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית זה? אינו מוציא שמנו אלא על ידי קטיטה. לוקחים את הזית, קודשים אותו, ואז הוא מוציא את השמן. אף ישראל אין חוזרין למוטב, אלא על ידי ייסורין. שאם חס ושלום עם ישראל לא יחזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא מביא עליהם, הגמרא מסכת סנהדרין דף צדיק זין, מלך קשה כאמן, והוא גוזר עליהם גזרות, ואז הם חוזרים בתשובה. אבל לא צריך לחכות עד אז, אלא יש עוד דרך של גאולה, שתהיה על ידי זה שעם ישראל חוזרים למוטב מעצמם, ואז הקדוש ברוך הוא יקבץ את גלויותינו ונזכה לבניין בית המקדש השלישי, וביאת משיח צדקנו, קיבוץ גלויות, בקרוב בימינו אמן. עד כאן השיעור על דף נון ג'.